טוב, שלום לכל החברים. מיוחד להיות במקום הזה. כשאתה נמצא פה אתה מבין, נזכר, שאנחנו חלק מעולם שעובר עליו משהו. אחד הדברים שבדרך לפה ראיתי בן אדם עובר מולי עם מסכה, ואמרתי, כל האנושות עכשיו הולכת ככה. זה פלא, אנחנו לא מכירים דבר כזה. כל האנושות עכשיו הולכת עם, והרגשתי חלק ממשהו מאוד גדול, חלק ממשהו גדול וחלק מאירוע גדול שאנחנו עוד לא מבינים אותו. אני לא יודע לאן הוא הולך מבחינת שמעיה. אני יכול להגיד את אשר בליבי, ואמרתי את זה כבר יותר מפעם אחת, שהדבר שדיברנו עליו ביום ירושלים, שאחרי ירושלים בא דוד, אין הכוונה איזה מישהו שמגיע, איזה אדם מסוים שמגיע, זה רוח של דוד. רוח של דוד שבא ונושבת לעולם, ואומרת לו, עולם, אתה כבר צריך ללכת לקראת גאולתך, וגאולה זה ללמוד את הדבר הזה, זה לא דבר טכני, זה לא דבר פשוט, זה לא מה שהרבה פעמים מציירים בצורה דמיונית, ככה קצת ילדותית. ואני מרגיש שבעצם אם יש משהו היום שעומד לרחף באוויר העולם, זה הדבר שאנחנו לומדים אותו מתחילת השנה. אחרי ירושלים, ירושלים נבנית, יש עוד כמובן מה לבנות, אבל ירושלים נבנית, אחרי זה בן דוד בא. מה זה בן דוד בא? זה להקשיב. ואחרי שבא בן דוד, זה תפילה. הלב, עבודת הלב. ודוד מביא במידה רבה, הוא עומד בצומת, בין ירושלים שהוא הביא אותה לעולם, לבין הלב, התפילה. איזוהי עבודה שבלב. זאת אומרת, גם ירושלים זה עבודה שבלב, אבל ירושלים יכולה להיות גם עיר של סכסוכים ואידיאולוגיות, וכולם מתנפצים על כולם. לחבר את הדבר הזה לתפילה לקדוש ברוך הוא, לאיזושהי עמדה פנימית, וגם עמדה מול הקדוש ברוך הוא של תפילה, להבין שהדברים יותר גדולים מאיתנו. ואנחנו מתפללים שכך יהיה, זה לא בידיים שלנו. להבין שאנחנו חלק מדבר הרבה יותר גדול. אז כשבאתי לפה וראיתי מישהו עם מסכה, אז אולי זה, לא אולי, זה מוביל אותי למקום הזה, שבעצם הלימוד שלנו על בית דוד, הוא חלק ממשהו שקורה בעולם, ואולי כל אחד שעושה את הדבר הזה, הוא יכול להיות נדבך נוסף בתוך התמונה. טוב, אז אנחנו היינו עם דוד, בניגונים, הנגינות של דוד, נעים זמירות ישראל, כפי שמובא בספר שמואל, ואנחנו ראינו את פרק נ"ז, הפרק שבו הוא נמצא במערה, ואני רוצה עכשיו לגעת בו, לא נחזור על הפרק, אולי אפשר בקריאה אחת מהירה, אבל שיהיה לכם את פרק נ"ז, ובעצם לראות את המבנה של הפרק, ולראות את התפקיד של הנגינה בתוך הפרק. אז בואו נראה. אז הפרק נחלק לשני חלקים, זה מאוד ברור, שישה פסוקים, שישה פסוקים. הפסוק השישי, רומה על השמיים אלוהים על כל הארץ כבודיך, וניסוח דומה בסוף. אז אתה רואה, זה אי אפשר לא לראות. זה שני חלקים שמסתיימים בצורה דומה. בחלק הראשון, הקדוש ברוך הוא מציל אותו. הוא מתפלל, אל תשחט, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. אבל מברכו מפני שאול, חונני, בכך עשה נפשי, בצל כנפיך, איך עשה? אקרא לאלוהים. ישלח משמיים ויושיעני, נפשי בתוך לבאים. יש אנשים עם שיניהם חנית וחיצים ולשונם חרב חדה. רומה על השמיים אלוהים. אנחנו פה במצב קשה, מלכות ישראל, במה היא עוסקת? אחרי מי אתה רודף? אחרי כלב מת? אחרי פרעוש אחד אומר לשאול, מה קורה פה? איפה אנחנו? ואיפה השמיים? אז אומר לקדוש ברוך הוא, תתגלה אלינו שם וכולנו נלך אל המקום הגבוה הזה. זה בחלק הראשון. החלק הזה הוא בלי נגינות, הוא בתפילות. שהשם יושיע והשם יהיה במצב של רומה. בשלב השני יש נקודת מעבר. רשת הכינו לפעמיי, כפף נפשי, קראו לפניי שיחה, כן, נפלו בתוך הסלע. אין לי פה טעמים, אז אני מקווה שאני קראתי. אז בעצם משהו פה יתהפך. רשת הכינו לפעמיי, הם קראו לפניי שיחה, נפלו בתוכה. למה זה קשור? אולי לתפילות שהיו לפני, אולי איזה סיטואציה במציאות. כאילו, הרבה פעמים, מי שעושה, מביא את הרע, זה לא רוע במובן הרחב שלו, אבל כן, מי שרודף אחרי דוד, בסופו של דבר הוא קורא לעצמו את הבור. הרבה פעמים יש מציאות כזאת שהדבר הרע הוא מתרסק מתוכו, מתפרק מתוכו ומאבד את מקומו. אז זה קרה, ומרגע זה בעצם דוד נכנס לעמדה חדשה. עמדה פנימית. נכון ליבי, מכוון את הלב שלו. נכון ליבי, אשירה ואזמרה. זה כל כך מרגש. על מה הוא בתוך הסיטואציה הזאת? ניצל, אז מה הוא הדבר הראשון שעושה? הוא לא מרים לחיים עם החבר'ה, אולי גם מרימים לחיים, לא כתוב. אבל כן, אשירה ואזמרה. ואז הוא פונה לכינור ואומר, אורה, או לפני כן, אורה כבודי בתוכי. זאת אומרת, כדי לנגן בכינור צריך להתעורר משהו בתוכי. אורה כבודי, אורה הנבל וכינור. אני מאיר את השחר ועכשיו אני מאיר את המציאות. אני מוביל, אני לא מובל. עודך, אז שימו לב, התעוררות הלב זה דבר ראשון. דבר שני, אורה אומר לכלי, תתעורר כלי בבקשה, אנחנו הולכים לניגון ביחד. הדבר השלישי, עודך בעמים. אני עודה לך בעמים, אז המרחב הלאומים. שימו לב, הנגינה הזאת, פה זה הודעה, אבל קשה ל... הוא אמר לכינור תתכונן, אז מסתבר שגם העודך זה יחד עם הכינור והנבל. אז אמרה בלאומים, אני אזמר לך בלאומים במגרש הגדול של העמים, ואני אשמיע מנגינה. שימו לב, המנגינה זה סוג של תקשורת. איך הוא מדבר עם עמים, איך הוא מדבר עם לאומים? לא בנאום שהוא נושא באיזה ועידה, אולי גם, זה לא סותר, אבל עודך בעמים, אני עודה לך בנוכחותם. אז המרחב הלאומים, כולם יראו את הדבר הזה. אני אשמיע לכל כל יושבי תבל ישמעו את הדבר הזה. כמה זה רחוק מהתיאור של שאול, שאחרי מי מלך ישראל רודף, מה אתה עסוק? ומה מעסיק אותך? ככה אומר דוד. והנה, הוא בעצם, עודך בעמים, אז המרחב הלאומים. זאת אומרת, אני, הדיבור של דוד עם העולם זה דרך הנגינה. אני משמיע את הנגינה, אני משמיע את השירה, ועכשיו זה, אני חשבתי, יש פה נקודה מעניינת למחשבה. כי גדול עד שמיים חסדיך ועד שחקים עמיתיך. זאת אומרת, מה ההקשר שאני עכשיו מודה לך בעמים ומזמר לך בלאומים, או מאיר את הכינור וכן הלאה, כל ההתעוררות המוזיקלית הזאת של דוד. כי גדול עד שמיים חסדיך, החסד שלך הוא כל כך גדול, והאמת שלך היא עד שחקים כל כך גדולה. עזרו מעל השמיים אלוהים על הארץ כבודיך. על כל הארץ כבודיך. ואני שאלתי, עד איפה מגיעה המנגינה של דוד? יש פה נקודה למחשבה. אני מזמן אתכם לבחון את זה. אבל מה שרואים פה, זה שעודך ואזמרך זה בעמים ובלאומים. זאת אומרת, אני עודה לך ואזמר לך. איפה, באיזה פורומים, באיזה מעגלים אתה עכשיו תודה לקדוש ברוך הוא ותזמר? השירה שלך של דוד, באיזה מעגלים היא מתבצעת? היא מתבצעת בעמים ובלאומים. רגע, ועד השמיים חסדו של הקדוש ברוך הוא, אז תנגן גם שם, תשאיר גם עד השמיים, עד השחקים. פה, לא, עד השחקים, חסדיך, עמיתיך, עד שמיים חסדיך, רומה לשמיים כבודיך, אתה שם, אבל אני מנגן, איפה? בעמים ובלאומים. זאת אומרת, הוא לא מנגן בכל מקום שהקדוש ברוך הוא נמצא, בשיר הזה לפחות. זאת אומרת, יש משהו שמתקשר לאנושות, לאנושות כולה, לעולם שאנחנו נתונים בו, ואני אשיר לך שיר גדול כתוצאה מהפרק הזה. אין פה להשיר לקדוש ברוך הוא בהיבט של השמיים והשחקים ועל כל... אין את ההיבט הזה. אני חושב שזה קיים במקומות אחרים, פה זה לא הנקודה. פה הנקודה זה איפה אנחנו נמצאים, לאן אתה לוקח את עם ישראל, ואני מחויב לעולם כולו, אז אני אשיר את השיר בעולם כולו. כל העולם יהיה בתוך השיר, כי גדול עד שמיים, כמו שאמרנו. טוב, אז הנה איך המוזיקה, זה צורת תקשורת של להביע את העמדה כלפי הקדוש ברוך הוא, ולהביא את כולם לאיזושהי עמדה רוחנית. אני רוצה ללכת לעוד מקום. שמות של כלים. שמות של כלים, תסתכלו בתהילים פרק ופנון. הללויה, הללו אל בקודשו, הללו ברכי עוזו, הללו בגבורותיו, הללו כרוב גודלו, הללו בתקע שופר. אז קודם כל, הללו בקודשו, ברכי עוזו, בגבורותיו, בכל גודלו, כרוב גודלו. זאת אומרת, בהתאם לקודש, לעוז, לגבורה, לגודל, כל הדברים האלה בהקשר הזה, אז להלל את הקדוש ברוך הוא. אבל איך מהללים אותו? במה? הללו בתקע שופר. עלו בנבל וכינור. תקע שופר זה טבעי, זה לא כלי נגינה רגיל. ההשתקה בכל, ההתקה שופר בעיר והעם לא הכרדו, זה לא במקרה זה מצווה. יש בו, אנחנו תוקעים בשופר בכמה הקשרים. תקע שופר מתחילים באלוקי, בהבאה של אולי הכנעה, אולי איזושהי התעוררות גדולה, כנגד דבר גדול. בכל אופן, זו נקודת המוצא. הללו, אבל האמת שלא על זה אני התכוונתי לדבר. אני מתכוון לדבר על השמות. הללו בנבל, מה אתם אומרים על המילה נבל? נבל קשור לנבל. הללו במינים ועוגב. אומר המלבים בראשית, עוגב מלשון שירי אגבים. אז עוגב מסמל אולי מינים, אולי גם המינים על תהי תקווה. צריך לבדוק אם זה מילה מקראית או לא מילה מקראית. יש פה מינים, עוגב ונבל, ויש הנבל, הצלילים שלו הם באמת נמוכים. הנבל הוא גדול מכינור, והצלילים נמוכים. והצלילים הנמוכים כאילו נוגעים בעולם במקומות הנמוכים שלו. והדבר הזה בעצם מביא אותנו לגעת, אני לוקח את זה כחלון, לגעת באיזושהי שאלה שכבר נשאלו עליה גם בהלכה הרב עובדיה יוסף. האם אפשר להשתמש במנגינות ובמוזיקה שנולדה במקומות לא טובים? במקומות של תומה? מנגינות של עמים אחרים? אז הרב עובדיה, שאלו אותו על מנגינות בעצם מדינות ערב, שיש מנגינות שנגנו אותם בכל מיני הקשרים. אז הוא בתשובה שלו מביא מנהג חזנים ברומא, ללכת לכנסיות וללמוד מהם ניגונים. ככה הוא מביא באיזה מקום. אני על דרך השמועה לא ראיתי את זה בפנים, מישהו אמר לי את זה בשמו, אני רוצה לדייק, צריך לבדוק את זה בפנים. ובעצם יש פה שאלה, באמת, כן, יש ניגון שמיל של חב"ד. הרבי מלובביץ' התייחס אליו כמשהו שאם הם מוסלמי, בעצם מהם הוא בא. ויש על רבי נחמן שהלך, מספרים אחד הסיפורים, רבי נחמן הלך וראה איזה מקבץ נדבות שמנגן איזה שיר ושמע ניגון של מקבץ נדבות לא יהודי בכלל. אז הוא שילם כסף ושמע את הניגון. הוא כל כך התלהב, אמר, עוד אחד, רצה לקבל עוד כסף. אמר, לא זוכר את המילים, אבל זה כבר עבר, זה כבר לא שם. זה כבר עבר לצד של רבי נחמן, והוא כבר, הפעם הזאת הוא העלה אותו את הניגון, והניגון כבר אצלו. הוא לא היה צריך את הפעם הנוספת, ואולי אפילו לא רצה את הפעם הנוספת. אבל מה שאני בעצם רוצה לומר, זה שהנגינה יש בה איזשהו מפגש, כמו שאמרנו, עם הנפש, עם העולם, עם המציאות. הנגינה היא מספרת איזשהו סיפור פנימי, ודוד מספר סיפור פנימי, כמו שאמרנו. ותחת הכותרת הזאת, אז ההבאה הזאת היא של כל הכוחות, ולא מקבלת אומה, גם הנפש. אז זה יכול ללכת לשיר של אגבים, אבל אפשר לכוון אותו למקום אחר לגמרי. ואולי חלק מהניגונים האלה והצלילים האלה, הנמוכים האלה שנוגעים ככה פורטים על מקומות עדינים, מקומות עמוקים, מקומות גם שיכולים בהקשר אחר ללכת עם טומאה ונפילות וכל מיני מקומות אחרים, אבל המנגינה יש לה את הכוח והמכוונות שלך והמיקוד שלך בסופו של דבר ללכת למעלה, אתה יכול להרים עם המנגינה עולמות, ממש להרים עולם. אנחנו רואים, שאול יש לו רוח רעה, פתחנו בשאול, רוח רעה, כנגן המנגן, ושרה ממנו רוח רעה, ובא אליו רוח אחרת. היכולת לקחת עולם שנפל ולהרים אותו למעלה עם המנגינה, זה יכולת מופלאה, ודוד נמצא בה לאורך כל הדרך. בפרק קוף למד זין, בספר תהילים, בוא, אין לי, מישהו יש לו, רגע, אני בלי תנך, מישהו רוצה לקרוא את ה... אפשר לקבל רגע? תודה רבה. על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו, בכינו, בזוכרנו את ציון, על הערבים בתוכה, תלינו כינורנו, מה עשינו? תלינו את הכינורות, אין שירה. איזה שירה? אין שירה, אין הבא, אין פנימיות. אנחנו יצאנו החוצה ואין פנימיות. כי שם שאלונו שובנו, דברי שיר ותוללנו שמחה, שירו לנו משירי ציון. אמרו לנו השובים, אנחנו רוצים לשמוע את המוזיקה שהייתה לכם. איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרך, אם לא עלה את ירושלים על ראש שמחתי. אז אם כן, תלינו את כינורנו, תשירו לנו שיר, איך נשיר? הפנימיות, עבדנו אותה. נפלה, הפנימיות ירדה לגולה, נשברה, ניפצת עוללייך אל הסלע וכו' וכו'. תודה. אז אם כן, יש לנו כאן את המנגינה של דוד. אני רוצה ברשותכם ללכת עכשיו לעוד מקום. יש כל מיני צורות שאולי בסוף נוסיף אם יישאר לנו זמן כמה נקודות ביחס לפרקי תהילים. אני אשמח כל מי שמכם לומד פי תהילים, קורא משהו על נגינה וירצה להחכים אותי, אני אשמח. אמנם לא נפגשים הרבה עכשיו בבית מדרש לצערי, אבל אפשר לכתוב לי, לשלוח לי משהו. ראיתי משהו, איזה פרק, הסברתי, עכשיו התבהר לי משהו באיזה פרק או משהו כזה, אני מאוד מאוד אשמח לשמוע חידושים. מסכת ברכות, או כמה מקורות, לא דווקא מסכת ברכות, נגיע תכף למסכת ברכות. סנהדרין צדיק ד', כתוב ככה, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו ומשיח, וסנחריב לגוג ומגוג. אמרה עמידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ומה דוד מלך ישראל שאמר שירות ותשבחות לפניך, שירות ותשבחות. לא עשיתו משיח, חזקיהו שעשית לו כל הניסים הללו ולא אמר שירה לפניך תעשהו משיח, לכך נסתתם. תראו מה זה, מי יכול להיות משיח? דוד יכול להיות משיח, הוא הרי הוא שר שירות ותשבחות. אז למה הוא לא משיח? כי הוא נקודת הראשית, התהליך ארוך, דוד התחיל אותו, אי אפשר, זה לא נגמר, אבל דוד לא עשיתו, אז בטח מי שלא שר שירות, איך הלשון פה? שירות ותשבחות לפניך, זה שירות ותשבחות לפני השם, להיות בתחושה של לפני השם. לפני השם זה כמו יתהלך לפניי ויהיה תמים, הקדוש ברוך הוא נוכח ואתה מתהלך לפניי, כמו בן שמתהלך, כמו אבא שיושב בחוץ, כמו פה אנחנו יושבים, אבא יושב בחוץ והילד מסתובב סביבו וכל הזמן שומר על קשר עין לפניו, בנוכחות האב, בהשראה שלו, בהשגחה שלו, בשמירה שלו, ככה בעצם לפניי, השירות ותשבחות. אז חזקיהו לא אמר שירות ותשבחות, לא יכול להיות מלך המשיח, אפילו שבדורו קרה משהו גדול. אז זה מקור אחד, ואני רוצה ללכת לעוד מקורות, קצת לגמרא במסכת ברכות. אומרת הגמרא ככה, ודוד מי הווה ידע פלגה דלילה אימת. האם דוד ידע מתי חצות הלילה? מי ידע דוד? האם דוד ידע? אשתא משה רבנו לא הווה ידע. דכתיב כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. אז אם משה לא ידע, איך אפשר לחשוב שדוד ידע? יש פה איזו הנחה כמוסה, שלא קם בישראל כמשה עוד. משה הוא הגדול מכולם. אז אם משה לא ידע, איך דוד ידע? חצות אקום להודות לך על משפטי צדקך, אומר דוד. אז יש שלושה תירוצים. בואו נקרא את הגמרא, בסופו של דבר יש שלושה תירוצים בגמרא. אז שואלת הגמרא, מה היא כחצות? אילי מדי אמר לקוד שבריחו כחצות, שהקדוש ברוך הוא אמר, כחצות הלילה, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, מי כספקה כלפי שמיה? מה, הקדוש ברוך הוא יש לו ספק? אלא דאמר למחר בחצות, כי אשתה, ואמר איהו כחצות, על מה מספקלה? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר לו בחצות, ברור, ככה אומרת הגמרא, איזה הנחה. אבל אם הקדוש ברוך הוא אמר לו בחצות, אז מה זה? אז הוא אמר, אלא דאמר לבחצות, ואתה איהו ואמר כחצות, על מה מספקלה? הנה, מכאן אני מביא ראיה שמספקלה. אז זוהי אמירה הראשונה. ודוד, אז ממשיכה הגמרא, ובעצם אומרת למשה, אם כך, זו השאלה. למשה אנחנו רואים שהיה לו ספק מתי זה חצות, איך יכול להיות שדוד אומר חצות? מה? משה הוא הקדוש ברוך הוא לא הסתיר ממנו שום דבר. הוא היה בהר סיני, ראה את הכל מאיזה נקודת מבט של כל הדורות, מאיזה נקודת מבט שלמה. היה לו מבט שלא היה לבשר ודם אחר. אז איך אפשר להגיד? אומרת הגמרא, ודוד הווה ידע, דוד סימן עלה, אב עלה. דאמר רב אחא בר ביזנא, אמר רבי שמעון חסידא, כינור היה תלוי למעלה ממיטתו. זאת אומרת, דוד לא ידע, אבל הכינור שלו ידע. וכיוון שהגיע חצות הלילה, בא רוח צפונית ונושב בו, הוא מנגן מאליו. מיד היה עומד ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר. כיוון שעלה עמוד השחר ונכנסו חכמי ישראל, אמרו לו, אדוננו המלך, עמך ישראל צריכים פרנסה וכו' וכו'. אז בעצם מה אומרת הגמרא? כן, דוד ידע, אבל לא ידע מעצמו. כמשה הוא לא ידע. אבל לדוד היה כינור, והכינור שלו ידע. אני שואל, מה זה הכינור יודע? אם היה לי כינור והייתי שם אותו ליד הכינור של דוד, מה היה קורה? כל אחד מאיתנו היה שם את הכינור שלו. כנראה שזה לא היה קורה. זה לא, יש איזה כינור ש... זה כינור של דוד. זה כמו דוד אומר, אורה הנבל, אורה הכינור. זוכרים? ראינו. הוא אומר לה, כינור תתעורר. אורה הנבל וכינור תתעוררו. כי יש פה איזושהי... זאת אומרת, דוד בעצם נוגע במקום הזה של... החצות, אבל הוא עושה זה לא מתוך מודעות ידיעה שלו, אלא דרך הנגינה. דרך הנגינה אפשר לגעת בחצות. אני רוצה רגע אחד להבין, זה תשובה אחת. ויש עוד שתי תשובות, כמו שאמרתי, ואני, לפני שהולך לתשובות הנוספות, אני רוצה בעצם, מה זה החצות? מה זה לדעת מה זה חצות? החצות זה נקודת הזמן שבה השמש רחוקה ביותר, הכי רחוקה, נקודת האפס של העולם, החושך הכי גדול. הגענו לנקודה שהשמש רחוקה, 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 בקצה השני, ואנחנו נמצאים בתהומות הרחוקים ביותר מן האור. איך מתנהלים? כולנו יודעים איך מתנהלים ביום, איך מתנהלים באור, איך מתנהלים בתוך מציאות של הארת פנים, בתוך מציאות של חוקיות, בתוך מציאות שאנחנו יכולים להסתכל, עין בעין יראו, ושוב השם ציון, אור חדש על ציון תאיר, גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה פיזית, אנחנו יודעים. אבל איך מתנהלים בחושך גמור? בנקודת החושך הכי גדולה של העולם, בתשתיות ארץ. סופו של דבר, הגמרא אומרת, יש שני אנשים שנגעו בחצות בעולם. משה רבינו, זה כך עולה מן הגמרא. שני אנשים שנגעו בחצות בעולם. זה משה רבינו מצד אחד. משה נגע בחצות ודוד נגע בחצות. דוד, חצות אקום להודות לך על משפטי צדקך. בחצות, בחושך הגדול, אתה רואה את האור. דוד יודע להתנהל בתוך העולם הזה, במקומות הכי רחוקים, במקומות הכי אפלים, ולפגוש את הקדוש ברוך הוא שם, לפגוש את ה... היית ביוסדי ארץ ותחתיות ארץ וכולי, שאמרו לאיוב. אז דוד יודע באמת על המקום הזה, וזה נקודת האפס. נקודת האפס הזאת היא גם הנקודה שבה בעצם אנחנו רואים את יציאת מצרים. יציאת מצרים זה נקודת האפס של העולם. עם ישראל מתחיל מחצות. והתחילת הסיפור שלנו עם הקדוש ברוך הוא זה מנקודת האפס. בחצות הוא פוסח. והחצות הזה בעצם נקודת הראשית של עם ישראל מתחילה מתחתיות ארץ. גילוי הסנה זה הגילוי שעם ישראל נמצא במקום שפל, במקום איזה חוקיות, ושם מנקודת. זה כמו שאתה הולך לבנות בניין גבוה, אתה הולך חופר 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 עד לאבן של התשתית. עד למטה, כמה שיותר למטה אתה, עד שמגיע לאבן יסוד. זה כמו שדוד חפר אל התאום עד שהגיע לתאום. יש מקומות של תאומות. יש תאומות הנפש, לא במקום של הגילוי, המקום שהכל נשען עליו, והמקום הזה הוא חושך גדול, יכול להיות. הוא לא מקום שנמצא בכלים של בני אדם, בכלים של הטוב והמובן והבהיר והמוסבר. לא, לא, לא. זה כמו שתאומות הנפש. כל מקום שיש לו תאום זה נקודת אפס, שהמפגש איתה הוא לא פשוט, הוא לגמרי לא פשוט. והתשובה הראשונה של הגמרא, ובעצם אפשר לראות בשלושת התשובות של הגמרא, יש לדוד יתרון על משה. בשלושתם הגמרא אומרת, משה הוא גדול, הגדול מכולם, מנקודת מוצא. ויחד עם זה בנקודת החצות, שלושה תירוצים לגמרא, ובשלושת התירוצים האלה יש לדוד משהו שאין אותו למשה. כי משה, עוד מעט אני אקרא את זה בפנים, כי משה היה במעמד הר סיני, משה בא, הלך לשמיים, משה זה תורה שבכתב, משה זה משהו אלוקי שמעל העולם. משה אפילו לא נכנס לארץ כי הוא גבוה, גבוה, גבוה. הגבוה הזה נתן לו אפשרות להיות בכל המקומות, אבל בחצות לא עד הסוף. והנה דוד, מה זה לדעת מתי זה חצות? זה לדעת לפעול בתוך החצות, זה להגיד עכשיו עושים ככה, עכשיו להיות בתוך נבחי המציאות. רואים שמשה הוא מעל המציאות לפעמים. הוא גבוה, הוא נותן את מימד השמיים, תורה שבכתב, תורה אלוקית, גבוהה. זה משה רבינו. ומהעבר השני, אנחנו רואים את דוד, ופרקי דוד, אני חושב שקצת ראינו איך דוד בא ממואב, ואיך דוד בא מהסיפור של בחזל, איך רואים את הסיפור של את אמא של דוד, איך קוראו? השפחה של דוד. נכון, דיברנו על למדנו אותו פעם? כי השפחה של אישה, דיברנו על זה? לא דיברנו, וואו. הרבה דברים לא דיברנו. שנה על דוד זה קצת, מה אפשר לעשות? שנה זה רק, אפשר קצת לגעת, ואפשר שנה, כל השנה ללמוד, כל הימים, שלושה סדרים ביום, אז אפשר להתחיל להכיר את פרקי דוד. אבל זה לא מה שעשינו, אז מה אפשר לעשות? בכל אופן, תחת הכותרת הזאת דוד נוגע בעולם, וזה הניגון. אמרנו, משה יורד עם לוחות הברית מהשמיים, ודוד מביא את הכלי נגינה, והכלי נגינה הזה אומר לו עכשיו חצות. הכלי נגינה יודע את תאומות הלב, יודע את המציאות, יודע את העולם. מה קורה שם בלילה הזה? רוח צפונית באה. למה דווקא רוח צפונית? מצפון תיפתח הרעה. הצפונית, את הצפוני הרחיק מביניכם. יצר הרע שהנה טוב, אומר רבי מאיר, טוב מאוד זה יצר הרע. התשתיות שמופיעות כרע, אבל בעומק, בעומק שלהם זה לא רע. ובעצם הרוח הזאת, רוח צפונית, הרוח צפונית אפשר לראות בכל מיני מקורות, שהיא רוח של מפגש עמוק עם העולם הזה. זה מה שאפשר לראות, רוח ש... זה ממש, אין לי כרגע את המקורות האלה, אבל זה ממש מה שכתוב. בואו נמשיך את הגמרא. אמר רבי יצחק ברדה, אורה כבודי, אורה שחר, זה המשך של הקודם. רבי זרע אמר, משה לעולם אבי ידע, ודוד נמי אבי ידע, שניהם ידעו. וכיוון דוד ידע כינור למלא, להתאורים משנתי. וכיוון שמשה אבא ידע למלא לממרקה חצות, משום הצטגניני פרו. פה אומרים שניהם יודעים. אבל מה אני רוצה להגיד, עדיין, לא, לפי התיאור הזה שניהם ידעו תכף. בוא, אני אקרא את התיאור הבא ואז נתייחד. רב אשי אמר, בפלגה אורתא דתליסר נגי 14 הווה קאי. היה בליל 13. ואחי כאמר, כחצות הלילה של מחר. כמו שעכשיו כחצות, כמו החצות של עכשיו, אבל עכשיו זה חצות ממש. הוא יודע את החצות. אבל הכחצות זה הדימוי למקרה נוסף. טוב, אז בתיאור השני, כן. בתיאור הראשון שניהם לא ידעו, משה לגמרי לא, ודוד על ידי סימן הכינור שראינו. בתיאור השני, דוד נצרח, שניהם ידעו, דוד נצרח לכינור כדי להעיר אותו, משה אמר כחצות משום ההצטגנין. בתיאור השלישי, הוא עמד ביום לפני כן, ושניהם ידעו, הוא ידע את החצות, ומשה נפגש עם החצות בלילה שלפני כן, ואומר, כך חצות, בגללם, בגלל השומע. אז מה היתרון? אז באמת בראשון הוא מובהק, בשני ובשלישי אפשר בעצם לומר, שמשה, לפחות מהפסוקים אנחנו רואים, שמשה יודע על חצות מסוים, על החצות של יציאת מצרים. על זה מדובר, לא מדובר על אחר. דוד, חצות אקום להודות לך על משפטי צדקך, כל לילה קם בחצות. או שמשה בלילה לפני כן ידע בתירוץ השלישי. אז זה לא מפורש מה שאני אומר, אבל אני חושב שככה אפשר לראות. שבסופו של דבר, וגם הגמרא ממשיכה לדבר על דוד, כי החצות שייך אל דוד. ותחת הכותרת הזאת, אז באמת אנחנו נמצאים פה באיזשהו מקום שמבהיר לנו לראות את הנגינה ולראות את הכינור שמפורש פה בדברים, תחת איזשהו סוג של עבודת השם שהייתה לדוד, סוג של עבודת השם של, כן, של הנגינה, של הנפש, של תחתיות ארץ, של להיות במקומות הרחוקים האלה למטה, בתוך העולם, ולא ליפול, לראות את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, בכל מקום בבריאה.